הגמרא בבבא קמא בדף נ"ד עמוד ב' אומרת כך: שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא, מפני מה בדיברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדיברות האחרונות נאמר בהם טוב? אומר רש"י לגבי כיבוד אב ואם, בדיברות האחרונות כתוב למען ייטב לך והארכת ימים, מה שלא נזכר בדיברות הראשונות. אמר לו, אומר לו רבי עקיבא, רבי חייא בר אבא, עד שאתה שואליני למה נאמר בהם טוב, שאליני אם נאמר בהם טוב אם לאו, שאיני יודע אם נאמר בהם טוב אם לאו. כלך אצל רבי תנחום בר חנילאי, שהיה רגיל אצל רבי יהושע בן לוי, שהיה בקיא באגדה. שאלות כאלה תשאל את מי שבקיא באגדה. אז זה לגבי, אמר לו, ממנו לא שמעתי, אלא כך אמר לי שמואל בר נחום, אחי אמו של רב אחא ברבי חנינא, ואמרי לה אבי אמו של רב אחי ברבי חנינא, הועיל וסופן להשתבר. למה לא נאמר בהם טוב בדיברות הראשונות? בדיברות האחרונות כתוב למען ייטב לך, הוזכר טוב, הועיל וסופן להשתבר. וכי סופן להשתבר מה יהווה? נו, סופן להשתבר, אז מה יש? מה יהווה? אמר רב אשי, חס ושלום פסקה טובה מישראל. חס ושלום פסקה טובה מישראל. המפרשים בדרך כלל הסבירו את התשובה הזאת, אם היה נאמר בהם טוב והם היו, והרי הם נשברו, אז כמו שרבשי אומר, חס ושלום פסקה טובה מישראל. אז כדי שזה לא יקרה, לכן לא נאמר בהם טוב. אבל המהר"ל בתפארת ישראל אומר אחרת. בשאלה, וכי נאמר בהם טוב מה יהווה? מה יש? חס ושלום פסקה טובה מישראל? מה פתאום? מה הביאור? כדי להסביר את הגמרא הזאת, אנחנו רוצים להקדים את אחד הדרושים של בית הלוי, יותר נכון הדרוש האחרון שלו. בדרוש האחרון שלו הוא כותב כך: יש מדרש בסוף הפרשה שלנו, כתוב, ויהי ברדת משה מהר סיני, קרן אור פני משה. שואל המדרש, מאיכן נטל משה קרני העוד? קרן אור פניו. אז כתוב במדרש, רבותינו אומרים, מן המערה, שנאמר, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת עצום. עוד תשובה, רבי ברכיה אומר, מן הלוחות. אחרי כן מובא תשובה נוספת בהמשך המדרש בהלכות שמעוני, רבי יהודה בר נחמן אמר, כשמשה כתב את התורה נשתייר בקולמוס כמעה והעבירו על ראשו, ומשם נעשו לו קרני העוד. כשמשה כתב את התורה, נשתייר בקולמוס, בקולמוס כמעה, משהו, טיפות של דיו, והעבירן על ראשו, ומשם נעשו לו קרני העוד. ממשיך המדרש, ומשה לא ידע כי קרה נור פניו. אומר המדרש, כל העוד שנטל ממתן שכר. אבל הקרן קיימת לו, שנאמר, כתוב בחבקוק, קרניים מידו לו. וכשיתלו הצדיקים שכרן לעולם הבא, איתול הוא שכרו. שנאמר, הנה השם אלוקים בחזק יבוא, וזרועו מושלה לו, הנה שכרו, שכרו איתו ופעולתו לפניו. המדרש הזה הוא מדרש נעלם. מה פירוש הקולמוס? מה נשאר? העביר על ראשו? מה הקשר? אבל הבית הלוי מנסה לדרוש משהו, לתת איזושהי דרך של הבנה במה שכתוב כאן במדרש. אחרי כן, קשה גם כן, כתוב שיתלו הצדיקים שכרן לעולם הבא, ייתולו שכרו, למה שהוא לא ייתול? מה יש על קדאיתין? אומר הבית הלוי כך, כשמשה רבינו יורד מההר עם הלוחות הראשונות, אז כתוב, היה כאשר קרב משה אל המחנה. ובמדרש כתוב, במדרש אחר, גם כן בילקוט שמעוני, כתוב, ארבעה דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום. והגמרא מביאה ארבעה דברים שהוא עשה, הסכימה דעתו לדעת המקום. המדרש בפרשה מדבר על שני דברים. שבר את הלוחות ופירש מן האישה. פרישתו מאשתו, מציפורה, ושבירת הלוחות. שבר מדעתו, הסכימה דעתו לדעת המקום. אומר המדרש כך, שיבר הלוחות כיצד? בזמן שעלה הוא נטלן וירד, שמח שמחה גדולה. שרבינו עלה להר, נמצא שם 40 יום ו-40 לילה, מקבל את הלוחות, איזה שמחה, הוא יורד עם הלוחות מההר. כיוון ששרחו ישראל, אמר, אם אני נותן להם, מזקיק אני אותם למצוות חמורות, ומחייב אני אותם מיטה לשמיים. אם אני נותן להם את הלוחות, אני מכניס אותם לבעיה. מזקיק אני אותם למצוות חמורות, ומחייב אני אותם מיטה לשמיים. הרי כתוב, לא יהיה לך. חזר לאחוריו. אז יש פה ציור. המדרש מצייר, מה קרה? משה רבינו חוזר אחורה. וראו הזקנים, ורצו אחריו. הוא חוזר, והזקנים רואים אותו שהוא פונה עורף, הוא חוזר חזרה. והוא חוזר חזרה, כמו שכתוב במדרש, הוא לא רוצה לחייב את כלל ישראל. אם אני נותן להם את הלוחות, אני מחייב אותם. ורצו אחריו. אחז משה בראשי הלוחות, והם אחזו בראשן. אחז משה בראשי הלוחות, והם אחזו בראשן. וחזק כוחו של משה יותר מכוחם של 70 זקנים. שנאמר, ולכל היד החזקה. סיום התורה, בפסוק האחרון, תורה מוצאת לנכון לרמוז למה שקרה כשמשה רבינו יורד מההר. ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז מה זה ולכל היד החזקה? ההתגברות של משה רבינו על הסקלים. הוא אוחז מצד אחד, והם רואים אותו עם הלוחות. הם תופסים את הלוחות. אומר המדרש, מסתכל משה בלוחות, וראה הכתב שבהן שפורח. הוא רואה את הכתב פורח. פורח, הכוונה מסתלק. וכבדו על ידי משה. וכבדו על ידי משה. ונפלו מידיו ונשתברו. תיאור של המדרש. ונפלו מידיו ונשתברו. נשברו הלוחות. אז הבית הלוי עומד פה על דיוק. וראה הכתב שבהם שפורח. איזה כתב פרח? ואחרי זה כתוב, וכבדו על ידי משה. משמע שהפריחה של הכתב, ההסתלקות של הכתב, היא גרמה להכבדה, וכבדו על ידי משה. מה התרחש שם? מה התרחש בתיאור הזה שהמדרש מתאר? מה קרה? אומר הבית הלוי, והוא מעריך להוכיח את זה, מגמרה, מכמה מקורות. היה הבדל יסודי. אנחנו יודעים שיש הבדל בנוסח. אנחנו קוראים את הלוחות הראשונות בפרשת יתרו, ואנחנו קוראים את מה שכתוב בלוחות האחרונות בפרשת ואתחנן, אנחנו רואים הבדל בנוסחים. אז זה הבדלים, יש הבדלים, יש מקום לדרוש את ההבדלים. אומר הבית הלוי, זה לא רק הבדלים בנוסח. יש הבדל יסודי בין הלוחות הראשונות ללוחות האחרונות. הבדל יסודי בין הלוחות הראשונות ללוחות האחרונות. המדרש אומר, יש עוד מדרש, גם כן, נמצא בפרשה. אומר המדרש על הפסוק, כתוב לך את הדברים האלה. בסוף הפרשה, כשמשה רבנו מקבל את הציווי לכתוב את הלוחות השניות, כתוב, כתוב לך את הדברים האלה. כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. אז אומר המדרש כך, אדם עוד הכתיב, מה זה כתוב לך את הדברים האלה? אדם עוד הכתיב, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב. זה מה שכתוב בפסוק בהושע, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב. בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני ליתן תורה לישראל, אמרה למשה על הסדר. בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני ליתן תורה לישראל, אמרה למשה על הסדר. מקרא ומשנה, תלמוד ואגדה, שנאמר וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, אפילו מה שהתלמיד שואל לרב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה באותה שעה. אפילו מה שהתלמיד שואל לרב, הכל, כל התורה במהלך כל הדורות, את הכל מוסר לו הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. אמר הקדוש ברוך הוא למשה מאחר שלמדה מפי הקדוש ברוך הוא, אחרי שמשה רבינו לומד את התורה מפי הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, למדה לישראל, למדה לישראל. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אכתוב אותה להם. או בלשון שאלה, אכתוב אותה להם. אמר לו, איני מבקש לתנה להם בכתב. אני לא רוצה שתכתוב. מפני, למה? מפני שגלוי לפניי שאומות העולם עתידים לשלוט בהם וליטול אותם מהם ויהיו בזועים באומות.
אני לא רוצה שתכתוב.
והוא מסביר לו למה. מפני שאומות העולם עתידים לשלוט בהם וליטול אותם מהם, ויהיו בזועים באומות. אלא המקרא אני נותן להם בכתב, והמשנה והתלמוד והאגדה אני נותן להם על פה, שאם יבואו אומות העולם וישתעבדו בהם, יהיו מובדלים מהם.
זאת אומרת, משה רבינו שואל, אכתוב אותה להם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא.
והוא מסביר לו גם מדוע לא.
משום שעתיד, במידה וזה יהיה בכתב, עתידים אומות העולם לשלוט בהם.
ויהיו בזויים באומות.
לכן, את המקרא אני נותן להם בכתב, אבל את המשנה ואת התלמוד ואת האגדה אני נותן להם בעל פה, שאם יבואו אומות העולם וישתעבדו בהם, יהיו מובדלים מהם. לא יהיה להם מגע במה שאנחנו קוראים התורה שבעל פה.
אמר לנביא, אם אכתוב לו רובי תורתי,
זה שאומר הושע,
אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב. ומה אני עושה, מה אני עושה להם? נותן את המקרא בכתב, והמשנה, והתלמוד, והאגדה בעל פה.
אז כתוב כאן, שרבינו שואל את ריבונו של עולם, אכתוב אותה להם? ועל זה התשובה היא לא. יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. אומר הבית הלוי, הפסוק הזה שעליו דורש המדרש, את הפסוק בהושע, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, זה הפסוק שבו משה רבינו ניגש לכתוב את הלוחות השניות. אבל מה היה בלוחות הראשונות? אומר הבית הלוי, הלוחות הראשונות היו שונים בתכלית. את הלוחות הראשונות לא כותב משה רבינו, את הלוחות הראשונות כותב ריבונו של עולם.
זה כתוב במדרש אחר כך. כתוב לך, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הלוחות הראשונות אני כתבתי אותם.
כמו שכתוב, כתובים באצבע אלוקים. אבל זה לא רק שזה כתב אלוקים, הלוחות הראשונות, להבדיל מהלוחות האחרונות. הלוחות הראשונות, וכך גם מוסברת האהבה אמינה של משה רבינו. משה רבינו כותב, אכתוב, הוא שואל את ריבונו של עולם, אכתוב אותה להם. מדוע הוא שואל? משום שהוא יודע שהמקרא והמשנה והתלמוד והאגדה וכל מה שאנחנו קוראים תורה שבעל פה, בלוחות הראשונות היה כתוב. בלוחות הראשונות הכל כתוב. אין תורה שבעל פה. אין תורה שבעל פה. כל התורה כולה, כל מה שתלמיד עתיד לשאול מרבו, הכל כתוב. הכל כתוב בלוחות עצמם. זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה נותן למשה רבינו את הסלקא דיתך, את האהבה אמינא, לחשוב שהלוחות השניות צריכות להיות בדיוק כמו הלוחות הראשונות. אמנם זה לא כתיבה של ריבונו של עולם, זה כתיבה שלו. הפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כתוב לך, אבל אכתוב אותה להם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, מקרא. רק את המקרא. והוא מסביר לו גם למה. אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב. כמו זר נחשב. תהיה, אם זה ייכתב, אז תהיה לאומות העולם שליטה על כך. אז אני רוצה ש... אז יש חלק שמוכרח להיכתב. כמו שאומר המדרש, התורה שמכתב, המקרא. אבל פרט למקרא, הכל בעל פה. והוא אומר לו למה? כדי שיהיו מובדלים מאומות העולם. אחרת כמו זר נחשב. אחרת כמו זר נחשב. זה כתוב כאן במדרש. אומר רבי תלוי בגמרא בעירובין, בדף נון דלת, אומרת הגמרא, מה היא נכתיב? חרוט, והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרוט על הלוחות. אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. אלמלא נשתברו, אם לא היו נשברות הלוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. מימרה אחת. ממשיכה הגמרא, רב אחא בר יעקב אמר, אלמלא נשתברו לוחות הראשונות, אין כל אומה ולשון שולטת בהם, שנאמר חרות, אל תקרי חרות אלא חירות. אותה דרשה שאנחנו מוכירים מסוף פרקי אבות, אז דורשת הגמרא בעירובין, אלמלא נשתברו לוחות הראשונות, אין כל אומה ולשון שולטת בהם, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות. אבל זה בלוחות הראשונות. המכתב, מכתב אלוקים הוא. החירות הזאת מאומות העולם, המציאות הזאת שאין כל אומה ולשון שולטת בהם, זה הכל מכתב. זה הכל מכתב. אבל המכתב, מכתב אלוקים הוא. חרות על הלוחות. אין כל אומה ולשון שולטת בהם. אבל כל זה כשמדובר על כתב אלוקים, זה היה משהו מיוחד. זה היה תורה שמכתב ותורה שבעל פה, אבל תורה שבעל פה כתובה. היא כתובה על הלוחות. היא מוגנת מאומות העולם. היא מוגנת מאומות העולם. אבל בלוחות האחרונות יש משהו אחר. זה כבר לא אותו דבר. זה כבר כתוב לך את הדברים האלה. זה כבר כתיבה של משה רבינו. זה לא כתיבה של ריבונו של עולם. בכתיבה של משה רבינו, כמוזר נחשב. אם הכל יהיה כתוב, שליטה לאומות העולם. יהיו בזויים באומות. אז כדי שלא ייווצר מצב כזה, אז באמת רואים. החלק שהוא כתוב, באמת יש לו מגע עם אומות, יש לאומות העולם מגע בו. יש לאומות העולם מגע בו. אבל החלק שהוא בעל פה, הוא שמור. תהיו מובדלים מאומות העולם. לאומות העולם אין מגע בו. לאומות העולם אין מגע בו. זוהי הדרישה המיוחדת של ריבונו של עולם. כתוב לך את הדברים האלה, אז הדברים האלה זה כבר לא מה שהיה קודם. מקודם זה היה הכל. מקודם הכתיבה של ריבונו של עולם כללה את כל התורה כולה. לא חלקים. אבל אצל משה רבינו כתוב לך את הדברים האלה. יש דברים מסוימים. כתוב אחר כך, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית את ישראל. אומרת הגמרא בגיטין דף סמך, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית את ישראל, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתב, ודברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. יש שני חלקים, זה כבר לא הכל יחד. ויש איסור את הדברים שבעל פה לומר בכתב. מדוע? אז כתוב בפסוק, אומר המדרש, הפסוק בהושע, אכתוב לו רובי תורתי, כמוזר נחשבו. כמוזר נחשבו. ברגע שאתה כותב את התורה שבעל פה, זה משהו אחר. תורה שבעל פה זה משהו אחר. אבל יוצא לנו חידוש גדול, וזה מה שאומר הבית הלוי. המושג הזה של תורה שבעל פה, הכמוזר נחשבו, זה בלוחות האחרונות. יש שינוי בין הלוחות האחרונות, זה לא הלוחות הראשונות. זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה הוויה אחרת. בלוחות הראשונות, אז כל התורה כולה כתובה. כל התורה כולה כתובה. בלוחות האחרונות זה משהו אחר. הלוחות השניות זה מציאות אחרת. יש כבר פחד מאומות העולם. יש כבר פחד ממגע של אומות העולם. בלוחות הראשונות אין פחד. חרות על הלוחות, אל תקרי חרות, אומרת הגמרא, ראינו, אלא חירות. חירות מאומות העולם. זה מופקע מאומות העולם, זה לא שייך לאומות העולם. אין הווה אמינה שיהיה מגע לאומות העולם בלוחות הראשונות. אבל זה בלוחות הראשונות. זה בלוחות הראשונות. אלה הם שתי הוויות שונות. אומר הבית הלוי, נו, אז, במידה מסוימת, יש פה ירידה? הלוחות הראשונות הם לוחות שכמו שראינו, והכתב מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות. אלמלא נשתברו לוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. לא היה מצב של שכחה של תורה. לא היה מצב של שכחה של תורה. מציאות השכחה של תורה שייכת, זה שאפשר לשכוח. זה שאפשר לשכוח תורה. זה מחטא העגל, מהלוחות השניות. לפני חטא העגל, בלוחות הראשונות, בתכנון האלוקי הראשון, אין שכחה. אין שכחה. התורה כולה בכתב, וכמו שאומרת הגמרא, והכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. חרות הפירוש הוא אין שכחה. זה חריטה. חריטה זה משהו קבוע. לא ניתן להימחק. אבל זה רק בלוחות הראשונות. בלוחות השניות כבר יש שכחה. נו, אז אפשר היה להבין, כמו שאמרנו, זו ירידה עצומה. המציאות הזאת של הלוחות השניות היא ירידה עצומה לעומת מה שהיה מתוכנן קודם. אומר הבית הלוי, זה נכון וזה לא נכון. זה נכון וזה לא נכון. זה ירידה לעומת מה שהיה קודם, אבל החידוש הזה של הלוחות השניות, יש בו צד של מעלה שלא היה קודם. ומהו צד המעלה? בהוויה הזאת של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, התורה כבר לא אותה תורה, יש חלק בכתב ויש חלק בעל פה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כל המשנה והגמרא והאגדה, הכל זה בעל פה, זה לא בכתב. אבל יש משהו חדש. הירידה הזאת יש בצד של עלייה. יש בצד של עלייה שלא היה קודם. מדוע? אומר הבית הלוי, משום שעד בתכנון הראשוני של הלוחות הראשונות, אז הלוחות מכילים את כל התורה, את כל התורה כולה, כמו שכתוב, כל מה שתלמיד, אפילו כל מה שתלמיד שואל את רבו, הכל רמוז, הכל נמצא בלוחות הראשונות. אז התורה וישראל זה שני דברים. יש תורה, יש לוחות, יש תורה שלמה שנמצאת בלוחות, כמו שאנחנו יודעים, ארון הקודש הוא תשמיש של קדושה. אז ארון הקודש הוא תשמיש של קדושה, כי יש בו ספר תורה. הלוחות הם תשמיש קדושה, כי הם מכילים את כל התורה כולה. אבל אחרי שאומר הפסוק, כתוב לך את הדברים האלה, וכמו שראינו במדרש, כתוב לך את הדברים האלה, הפירוש הוא זה תורה שבכתב. אבל משנה וגמרא ואגדה, זה כבר לא, זה לא כתוב. אז איפה זה? זה כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית את ישראל. על פי הדברים האלה זה תורה שבעל פה. התורה הזאת איפה היא? איפה היא מונחת? איפה היא נמצאת? היא נמצאת בפה. כי על פי הדברים האלה. אז מתחדש כאן חידוש גדול, אומר הבית הלוי. אז הפה שלנו, הגוף שלנו, הופך להיות תשמיש של קדושה. מה שלא היה קודם. זה לא היה קודם. קודם החפצה, הכלי שהחזיק בתוכו את התורה, זה הלוחות. זה הלוחות הראשונות. אבל אחרי הירידה של חטא העגל, אחרי שהתורה היא כבר לא כולה, היא לא כתב אלוקים, זה כבר כתוב לך, זה כתיבה של משה רבינו, זה כבר לא חרות על הלוחות. אין כבר מצב שתורה שאיננה משתכחת. התורה משתכחת. זה לא חרות. אבל מצד שני, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית את ישראל, זה משהו אחר. זה משהו אחר. אז אנחנו הופכים להיות, בלשון של הבית הלוי, הקלף של הספר תורה. הקלף של הספר תורה. המציאות של ישראל. וזה מה שאנחנו אומרים גם. אנחנו אומרים בברכה שאנחנו מברכים. שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתה בתוכנו. כתוב בטור שכשאדם אומר אשר נתן לנו תורת אמת, למה הוא התכוון? לתורה שבכתב. וחיי עולם זה התורה שבעל פה, נטע בתוכנו, בתוכנו ממש. משום שתורה שבעל פה מתגלה על ידינו. זה עניינה של תורה שבעל פה, להתגלות על ידינו, על ידי הדיבור שלנו בתורה, על ידי המחשבה שלנו בתורה. זה עניינה של תורה שבעל פה. זה, אז מצד אחד יש פה ירידה, זה לא מה שהיה. כמו שאמרנו, זה ירידה עצומה. זה לא מכתב אלוקי. אבל מצד שני יש פה מעלה. יש פה מעלה. ולאור הדברים האלה, על פי הדברים האלה, אומר רבי הלוי, כך יוסבר העניין הזה של קרני ההוד. אותו מדרש שהזכרנו בתחילה, ילקוט שמעוני, שמשה רבינו נשתייר בקולמוס. ומאותו שיעור שנשאר בקולמוס נתן משה על ראשו. אז מה כתוב במדרש הזה? כתוב במדרש הזה, אומר רבי הלוי, מה פירוש נשתייר בקולמוס? משה רבינו הרי רואים מהמדרש שקראנו, שהוא שואל את ריבונו של עולם, איך טוב להם? הוא חשב שהלוחות השניות יהיו כמו הלוחות הראשונות. זה היה הסלקדיידך שלו. הוא חשב שהלוחות השניות יכילו את הכל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא, זה משהו אחר. יש תורה שמכתב ויש תורה שבעל פה. אי אפשר לכתוב את הכל. אם יכתוב את הכל, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב. כמו זר נחשב. אני רוצה שהחלק הזה של התורה שבעל פה יהיה נטוע בתוכם, כמו שהסברנו. כשהם, ישראל עצמם, יחשבו כקלף של ספר תורה. זה משהו אחר. הקופנים הייתה ואמינה למשה. אז נשתייר בקולמוס. הוא כביכול, בדרך של משל, כאילו הוא הכין יותר. אומרת הגמרא, אומר המדרש, מכאן זוכה משה לקרני ההוד. הקרינה של פני משה, הקרינה של פני משה, היא מאותו שיעור כביכול שנשתער בקולוס, מאותה הכנה שחשב משה, שהיא תהיה, הוא הכין כמין הלוחות הראשונות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא יהיה כמו הלוחות הראשונות. זה לא יהיה כמו הלוחות הראשונות. זה משהו אחר. על פי זה אנחנו מבינים יפה מאוד את המדרש. יש מדרש תנחום המפורסם בפרשת נוח. פרשת נוח, אומר המדרש, אלה תולדות נוח. התברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שבחר בישראל מ-70 אומות. כמו שכתוב, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, ונתן לנו את התורה בכתב, רישומו ברמז צפונות וסתומות, ופרשום בתורה שבעל פה, וגילה אותם לישראל. ולא עוד, אלא שהתורה שבכתב כללות, ותורה שבעל פה פרטות. התורה שבכתב היא כללים, תורה שבעל פה היא פרטים, ותורה שבעל פה הרבה, ותורה שבכתב מעט. אכתוב לו רובי תורתי, אם התורה רובה תהיה בכתב, גם כן כמו זר נחשבו, אפילו לא רוב, מיעוט. התורה שבכתב היא מיעוט. ועל שבעל פה נאמר, ארוכה מארץ מידה, ורחבה מני ים, וכתיב ולא תימצא בארץ החיים. כך אומר הפסוק באיוב. ומאי לא תימצא בארץ החיים? מה הכוונה של הפסוק? וכי בארץ המתים תימצא. מה, התורה שייכת למתים? אלא שלא תימצא תורה שבעל פה אצל מי שיבקש עונג העולם. תורה שבעל פה לא יכולה להתחבר אצל מי שמבקש עונג העולם, תאווה וכבוד וגדולה בעולם הזה, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. וכך דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. אז כתוב במדרש שהמימרה הזאת של כך דרכה של תורה שייכת באופן מיוחד לתורה שבעל פה, לא לתורה שבכתב. לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא לתורה שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. אומר המדרש, ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה למען הדברים האלה, אלא כתוב ולא בעבור הדברים האלה ולא בגלל הדברים האלה, אלא על פי הדברים. מה זה על פי? וזוהי התורה שבעל פה, שהיא קשה ללמוד, שהיא קשה ללמוד, היא לא פשוטה, ויש בה צער גדול. אומר המדרש, ללמוד תורה שבעל פה מצטערים, זה כואב, כי לא מבינים, שהיא משולה לחושך, היא משולה לחושך, שנאמר העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. אומר המדרש, אלו בעלי התלמוד שראו אור גדול. אבל מי רואה אור גדול? מי שהולך בחושך. את האור הגדול אפשר לראות רק כשנמצאים בחושך. העם ההולכים בחושך, מי שמוכן ללכת בחושך, הוא יכול לראות אור גדול. שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם. הקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם. ורואים פה גם איך המדרש מבין פשט בפסוק. זה לא שהם רואים בכוחות עצמם, הם הולכים בחושך. והמסירות נפש הזאת, הקח דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, היא גורמת בסופו של דבר שאתה פותח פתח מלמטה, והקדוש ברוך הוא פותח פתח מלמעלה. ראו אור גדול. ועל זה נאמר בסוף, ולעתיד לבוא ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אבל המדרש מגלה לנו עוד דבר. ולא קיבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית. קבלת התורה הייתה בכפייה, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, ואמר עבדי מברכה, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שם תהה קבורתכם. שואל המדרש את קושיית התוספות במסכת שבת דף פי חד. הגמרא אומרת שכשרצה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה, בא לישראל, אמרו נעשה ונשמע. מצד שני, באותה גמרא כתוב שכשישראל מקבלים את התורה, זה בכפייה, כפה עליהם הר כגיגית. נו, אז אמרו נעשה ונשמע או לא אמרו נעשה ונשמע? הם רצו לקבל את התורה או לא רצו? התוספות שואל ועונה במסכת שבת. במדרש הזה כתוב תשובה נוספת. המדרש תנחומא כאן אומר שאת ישראל מוכנים לקבל את התורה. אבל איזה תורה הם מוכנים לקבל? את התורה שבכתב. תורה שבכתב, אפשר לשבת על כיסא נוח וללמוד תורה. לא צריך להתייגע, לא צריך להתאמץ. הכל נראה בהיר. אבל לא כך בתורה שבעל פה. בתורה שבעל פה אומר המדרש, העם הולכים בחושך. זה חושך. במחשכים או שבעני. זה חושך. אלא מה? הפסוק אומר, העם הולכים בחושך ראו אור גדול. ההליכה לחושך, ההתייגעות, מסירות הנפש, הפת במלח תאכל ומים במסורה תשתה. מי שרוצה עונג, מי שרוצה להתענג, אין לו מה לחפש בתורה שבעל פה. אין לו מה לחפש בתורה שבעל פה. זה כתוב במדרש. אומר המדרש, לפי שאין לומד אותה, את התורה שבעל פה, אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו, ובכל נפשו, ובכל מאודו. שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. מניין אתה למד, שאין אהבה זו אלא לשון תלמוד, ראה מה כתיב אחריו. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. איזהו תלמוד שהוא על הלב? הווה אומר ושיננתם לבניך. זה תלמוד שצריך שינון. ללמדך, אומר המדרש עוד דבר, שפרשה ראשונה שבקריאת שמע אין בה פירוש מתן שכרה בעולם הזה, כמו שכתוב בפרשה שנייה. המדרש מלמד אותנו פשט. בפרשה שנייה כתוב, והיה עם שמוע, נתתי את הר ארצכם בעיתו, וכו' וכו', הבטחה של שכר. בפרשה הראשונה של קריאת שמע אין הבטחת שכר. כתוב במדרש הזה, בתחום הפרשת נוח, פרשה ראשונה מדברת על תורה שבעל פה. תורה שבעל פה שכרה הוא רוחני. השכר הוא רוחני. תורה שבכתב, זה הפרשה השנייה של קריאת שמע. היא מדברת על שכר גשמי. אבל תורה שבעל פה, תורה שבעל פה זה רוחני. וכמו שהמדרש אמר קודם, תורה שבעל פה דורשת התמסרות. אז היא דורשת התמסרות בדרך הלימוד, היא דורשת יגיעה, מסירות נפש, בעצם הלימוד, אבל היא גם דורשת התמסרות במובן הזה שאדם לא מבקש, לא רוצה את, 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 את העולם הזה. הוא לא מחפש את העולם הזה. אין חיפוש של העולם הזה. זה עניינה של תורה שבעל פה. אז זה מה שמתחדש. זה מה שמתחדש בלוחות השניות, לפי הבית הלוי. בלוחות השניות מתחדשת המציאות הזאת של תורה שבעל פה. המציאות הזאת לא הייתה קודם. קודם לא היה צורך, ההוויה הזאת. אז כמו שאמרנו, מצד אחד זאת ירידה עצומה. זה שפל. זה חטא העגל. עם ישראל יורד במדרגה, יורד במדרגה לשפל תחתית. הרי יכול היה לקבל את הלוחות הראשונות כשכל התורה כולה נמצאת בלוחות הראשונות. הכל. המכתב מכתב אלוהים הוא. אלמנה נשתברו הלוחות הראשונות, לא הייתה שכחה. אומר רבי תליבי, זה נכון. אבל גם לא היינו הופכים להיות כלב של ספר תורה. לא היה על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית את ישראל. המציאות הזאת שאנחנו הופכים להיות תשמישי קדושה. אנחנו מגלים את התורה. הגילוי של התורה נעשה באמצעותינו. זו מציאות שלא הייתה קודם. זאת מציאות שלא הייתה קודם. ועל זה הייתה כפייה. על זה הייתה כפייה. זה לא היה מרצון. הרצון היה, כמו שאומר התנחומה, על התורה שבכתב. משה רבינו, כשהוא יורד מההר, כמו שראינו את המדרש, מצייר את הציור שהזקנים רצים אחריו, והוא רואה את הכתב פורח, אומר רבי תליבי, מה פרח? פרח אותו חלק של תורה שהיה כתוב קודם. התורה שבעל פה שקודם הייתה כתובה, היא פורחת, היא מסתלקת. המציאות הזאת של חטא העגל מסלקת את האפשרות שהמכתב מכתב אלוהים. ואז כבדו ידי משה. הכל כבד. הכל כבד. זה כבר לא פשוט. מה שהיה קודם במצב של בלי מאמץ, הופך היום להיות במצב של מאמץ. כדי ללמוד תורה צריך להתייגע. אז מצד אחד זו ירידה, מצד אחד זאת ירידה עצומה, אבל מצד השני, זאת יכולה להיות עלייה שאין כמוה. עלייה שאין כמוה. שהאדם בכוחות עצמו מסוגל לייצר תורה. לגלות תורה. לגלות את דבר השם בשכל שלנו. אבל כמו שרואים במדרש, זה דורש מאמץ. זה מסביר לנו יפה מאוד את אותה גמרא בשבת שאומרת, בשלב הראשון באמת כתוב ש... ישראל כפויים על התורה שבעל פה. אבל כתוב, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. בפורים ישראל מקבלים את מה שקודם קיבלו בכפייה, הם עכשיו מקבלים מחדש ברצון. כל עניינה של תורה שבעל פה למתבונן, בא לידי גילוי בימי הבית השני. הצד המיוחד של תורה שבעל פה, הממחשקים, העמלה של תורה, היגיעה של תורה, כל הגילוי של תורה שבעל פה, מימי הבית השני והלאה. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, ישראל מקבלים את התורה, אם עד עכשיו זה היה בכפייה, מעכשיו זה הופך להיות גילוי של אהבה. אהבה של ישראל למקום, וכמו שראינו במדרש, ואהבת את השם אלוקיך, לא ייתכן שילמד אדם תורה שבעל פה, אלא אם כן הוא אוהבו של מקום. אלא אם כן הוא אהבה של מקום. לא ייתכן, זה לא ייתכן אחרת. ללמוד תורה שבעל פה כמו שצריך, ביגיעה והתמסרות, רק אם אני אוהב. אם אני לא אוהב, אני לא יכול. מוכרחה להיות אהבת המקום, אהבת את השם אלוקיך, כדי שילמד אדם תורה שבעל פה כמו שצריך. ואז ממילא העם הולכים בחושך, ראו אור גדול. זה עניינו של פורים. זה עניינו של פורים, וזה גם התיקון של חטא העגל. כי כשמתבוננים יותר רואים שחטא העגל היה פגם במידת האהבה. האהבה שלנו כלפי ריבונו של עולם. אוהב! איך כתוב? כי בושש משה לרדת מן ההר. הם לא יכולים כבר לחכות! משה רבינו לא יורד. כי בושש משה הוא מאחר. אוהב! יש לו סבלנות. אוהב, יש לו סבלנות, הוא מוכן לחכות עוד ועוד ועוד עד שיגיע אהובו. נכון? לוקח זמן. גם במידת האהבה מתוקן על ידי מידת האהבה. בספרים כתוב שהדר, ראשי תיבות, ראש דברך אמת, בקריאה הפוכה, ראש דברך אמת. חז"ל דורשים ראש דברך אמת ולא סוף דברך אמת, אלא מסוף דברך ניכר שראש דברך אמת. מסוף הדברים ניכר שראש דברך אמת. זה עניינו של הזוהר. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. בקבלה הזאת שישראל מקבלים את התורה בימי אחשוורוש, מתברר למפרע שהקבלה הראשונה אומנם הייתה בכפייה, אבל בסופו של דבר, הכפייה הזאת היא כפייה מרצון.